כשאנחנו התחלנו ללמוד ברשותכם את הסוגיה של נס פך השמן, הייתי אומר, היה שם נס כפול בפך השמן. א', שמצאו את בכלל פך שמן, זה גם נס. זאת אומרת, הם תימו את כל היוונים, תימו את כל השמנים, ועצם העובדה שמצאו את פך השמן, זה היה נס גדול. אם לא היו מוצאים את פך השמן, השמן הטהור, אז ממה היו בכלל מדליקים? אבל אחרי שמצאו את פח השמן, היה עוד נס, והנס שהפח שמן הזה, למרות שהיה קטן בכמותו, ולכאורה צריך להדליק זמן קצור, יום אחד, הדליקו ממנו 8 ימים. מכן יש כאן שני ניסים בדבר הזה. והיה כאן נס נוסף שלא כתוב עליו, אבל רמוז עליו, זה שבכלל החשמונאים ניצחו את היוונים. וכבשו את בית המקדש, את ירושלים, וגירשו משם את היוונים, זה גם נס. כן, כל ימי חנוכה, המהות של הימים האלה זה פרסומי ניסה, לפרסם את הנס. לפרסם את הנס, דהיינו, מה זה נס? באופן פשוט, נס זה לראות כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא מתערב, הוא מסדר את הדבר שנראה כדבר טבעי, אז הקדוש ברוך הוא מעל הדבר הטבעי הזה, והוא מכוון ומסדר בהתאם לרצון שלו. אז זה הנס באופן כללי. באופן כללי זה ראיית ההשגחה האלוקית, לראות איך הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את המציאות באמת. זאת אומרת, ישנה המציאות עצמה שאנחנו רואים אותה, חשים בה, והנס זה לגלות שבעצם מעל המציאות הפיזיקלית, המוחשית, הטבעית, יש גורם על כזה, שהוא מתערב, לא תמיד רואים את זה, לפעמים כן רואים את זה, ואם לא רואים את זה, אנחנו רואים בתפילה כל יום על ניסיך, שבכל יום, עמנו, בכל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה כולה, את כל הטבע. גילוי הנס הזה בהיסטוריה, אז לא תמיד רואים נס, הניסים של חנוכה, הניסים של פורים, הניסים של יציאת מצרים, רואים בחוש את ההשגחה האלוקית. כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג. אם כן, בואו נחזור לעניין שלנו. תודה רבה, יישר כוח. שני ספרים, אולי תיקח אחד בשבילך?
מה עם בטח?
בואו נראה את הדברים, מה היה הנס. נחזור ברשותכם על הגמרא מסכת שבת. שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו את היוונים, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס בפח הזה, והדליקו ממנו 8 ימים. זה היה הנס, והגמרא שממשיכה ולשנה אחרת קבעו את הדבר הזה, ועד היום, מאז שהיה הנס הזה, ברוך השם, עם ישראל, בכל מקום שהוא, הוא מדליק את 8 ימים האלה, את 8 הנרות האלה, 8 ימים, אנחנו מדליקים במשך מאז ועד היום. זה גם נס. כמה? 2,500 שנה, קצת פחות, 2,300 שנה בערך, עם ישראל לא מפסיק להדליק נרות חנוכה. זה נס גדול הדבר. לפעמים יש גמרא אומרת, לפעמים גוזרים איזה גזרה, איזה ממשלה, איזה מלכות, גוזרת איזה גזרה. אחרי שהמלך נפטר, שוכחים מהגזרה, שוכחים מהתקנה, שוכחים מהכל. אצל עם ישראל זה לא ככה. חז"ל קבעו מה שקבעו, ואנחנו ברוך השם, זה עין הרע. ממשיכים ודביקים, זה נס כשלעצמו. טוב, בוא נראה את הדברים כפי שנחזור קצת על הדברים שלמדנו כבר. תומת השמנים, דהיינו השחטת המידות והדעות, שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. וזה נוגע לצד הפנימי, לצד הרוחני של העם. דיברנו על זה באחד השורים הקודמים, שבחנוכה אנחנו מעלים את העניין של הרוח, לעומת פורים, ששם אנחנו מעלים את הנס הגופני, זאת אומרת, בחנוכה היוונים ניסו לפגוע בתרבות היהודית, בדת היהודית, במסורת היהודית, ובפורים הם ניסו להשמיד את העם היהודי פשוטו כמשמעו. ולכן גם המנהגים השונים של פורים וחנוכה הם שונים, בין השאר בגלל הדבר הזה, בעוד שבחנוכה העיקר זה האור, מה? ואומרים הלל, אומרים הלל לא רק בגלל זה, אלא גם בגלל שזה נעשה בארץ ישראל. ובפורים זה נעשה בגלות, כן? אבל אומרים הלל, כן, משבחים לקדוש ברוך הוא, אבל כל העניין של חנוכה זה עניין של אור, כן? אור, אור השם שמתגלה. לעומת זה בפורים, העניין של פורים זה לאכול טוב, סעודת מצווה. בחנוכה אין סעודת מצווה. נכון שעושים מסיבות חנוכה, אבל מסיבת חנוכה היא לא מצווה, זאת אומרת, המצווה היא להדליק את הנר. אם אתה עושה מסיבת חנוכה ואתה אומר בהם דברי שבח ועלה לקדוש ברוך הוא, הרי הסעודה הזאת על ידי דברי התורה שאתה אומר בזמן הסעודה, אז זה נהפך לסעודת מצווה בגלל דברי התורה שנאמרים. אבל לכתחילה, כל המהות של החג הזה זה חג שנס, נס רוחני, נאמר, שהביטוי, הגילוי, הוא בעניין שלו. למה? כמו שאומר כאן הרב, היוונים הם ניסו לפגוע בצד הרוחני שלנו, בצד הנשמתי שלנו, בצד המיוחד של עם ישראל, שאנחנו אור, אור לעולם. הם ניסו לטמא את את האור הזה, וכמו שאנחנו כבר יודעים, זה לא רק בימים ההם, גם המאבק הזה בין היוונים ובין היהדות על העניין הזה של התרבות והרוח, המאבק הזה הוא מאבק היסטורי מתמשך, כולל בימים האלה. נתן לכם דוגמה. היום בדור שלנו אתה רואה שיש השפעה גדולה מאוד ליוון, לתרבות היוונית. ומה הדבר הזה מתבטא? הדבר מתבטא בדבר פשוט, חינוך. הילד הולך לבית ספר, אפילו ילד דתי שהולך לבית ספר. אז בבית ספר יש קודש וחול. לומדים לימודי קודש ולומדים לימודי חול. אז עכשיו אתה רואה מה גובר על מה, מה הדבר העיקרי בחינוך, אז כשהולכים למסגרת שהיא מסגרת של קודש, ודאי שהעיקר זה הקודש, זה הדבר העיקרי. למשל, בישיבה תיכונית. בישיבה תיכונית, עיקר הלימודים זה הקודש, בבוקר הם לומדים לימודי קודש. אחרי הצהריים עושים, לא שלצור, יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. לא שאנחנו הולכים לבטל את התרבות היוונית. התרבות היוונית, אם זה ההשכלה, אם זה הספורט, אם זה כל הזה, זה דבר חשוב, אז זה לא יכול להיות הדבר העיקרי. זה יכול להיות דבר, או המדע, כל הדברים האלה, ודאי שהדבר הזה הוא חשוב. אבל לא יכול להיות הדבר הזה במקום הקודש. מה שהיוונים ניסו לעשות זה להפוך את החול לדבר העיקרי, את התרבות היוונית, התרבות שעוסקת בחיצוניות, ואת הקודש לבטל אותו בכלל, או להפוך אותו לדבר משני. אז גם היום הדבר הזה קיים בחוצותינו, ברחובותינו. מהו העיקר? מה הבכור? מהו השני? מה נאמבר 1? מה נאמבר 2? מה הדבר העיקרי? אז המאבק הזה הולך ונמשך גם היום. אם למשל, דוגמה בבית ספר, אומרים לילד, תשמע, הקודש הכל טוב ויפה, אבל מתמטיקה אנגלית זה הקנה מידה שלך להצלחה שלך בלימודים. אז מה העיקר כאן? המתמטיקה באנגלית, לא שהוא בטל חס ושלום. אבל לא יכול להיות שזה יהיה יותר במעלתו, בערכו, בחשיבותו, בעיני התלמיד, בעיני ההורים, בעיני המורים, יותר מהעניין של הקודש. אז המאבק הזה, לדוגמה, הוא לא מאבק שנמצא רק אז, אלא הוא גם נמצא היום במציאות שאנחנו חיים. אבל כמו שהיה נס בימים ההם, גם יש נס בזמן הזה. היום אנחנו עדים לתופעה מאוד מעניינת, שהחינוך והתרבות בחוגים מסוימים, ברוך השם, יותר ויותר קודש. יותר ויותר אתה מוצא שההורים רוצים יותר חינוך תורני, מה שנקרא. יותר ללמוד, להגדיל תורה ולהדיר מבחינת הילדים. ברוך השם, יש, מרגישים שהקודש הוא העיקר, ההורים והמערכת החינוכית, ויותר שואפים לעניין של הקודש. והחול יהיה דבר משני, לא שהוא לא חשוב, שוב פעם, אני אומר, המדע הוא חשוב, האסתטיקה היא חשובה, הספורט ודאי חשוב, כל הדברים האלה שהם תוצר התרבות היוונית הם דברים חשובים, אבל לא יכולים להיות תחליף לאותו התרבות של קודש שכאן מדבר עליה הרב. זאת הייתה מטרת היוונים, הייתה לטמא את השמנים, הוא קורא לשמנים כאן מידות ודעות, לטמא את המידות ואת הדעות שהיו אז לעם ישראל. זו הייתה הצרה היותר גדולה אז לאומה. אמנם זאתי מפלאות תמים דעים, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, גם לשם הם רצו לחדור, היוונים רצו לחדור ולהשפיע. אחדות השם יתברך ואמונתו נפגמו מתגרת עול הרוח היוונית. גם לשם הם חדרו, גם שם היוונים הצליחו לחדור ולהשפיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
נזכר, תוך מדיקה, לא יודע, מישהו היה כאן במצדה? מישהו היה כאן במצדה פעם? מצדה היא בנויה בצורה כזאת שהיא תקופת אורדוס, ובתקופת אורדוס מה שאפיין את התקופה הזאת מבחינה ארכיאולוגית זה הפהר, היופי, האסתטיקה. אז באמת הוא בנה שם ארמונות פהר. מי שמכיר, יש שם ארמונות בחלק הצפוני, במצוק, שעוד רואים שם את הצבעים של הקירות ושל המוזאיקה. דברים באמת מפוארים מאוד, מרשימים מאוד. אורדוס המלך היה באמת, אפשר להגיד שהוא בנה הרבה מאוד בארץ ישראל, כולל את הכותל המערבי, כך אומרים, שזה גם בניין בית המקדש, אנחנו היום עדים לשרידים שלו בכותל, זה גם עבודתו של אורדוס המלך, שהוא היה מושפע מאוד מהתרבות, אז כבר הייתה הרומאים, אבל התרבות היוונית, זה היה הפאר והיופי והדברים האלה, שזה בעצם מאפיין את התרבות היוונית. אחר כך הרומאית, היום האירופאית, המערבית, וכו', זה אותו כיוון. על ההר עצמו יש ארמון, יש לו שני ארמונות, ארמון אחד שנמצא על ההר, וארמון אחד שנמצא בצוק הצפוני, מי שמכיר. על הארמון הזה, על ההר עצמו, מי שיבקר פעם, נשים לב, אתה רואה רצפת מוזאיקה, יפה מאוד, ולפי החוקרים, הארכיאולוגים, הרצפה הזאת היא הרצפה הקדומה ביותר, שמצאו בעולם של מוזאיקה. זה היה דבר מודרני, סופר מודרני. היום אצלנו מוזאיקה זה דבר פשוט. אבל צריך לדעת שבאיזשהו שלב בתולדות הארכיטקטורה, נאמר, של המין האנושי, התחילו בנושא הזה שנקרא מוזאיקה, ואורדוס המלך מצא לנכון לסדר לו רצפת מוזאיקה מפוארת בלב המדבר, במסעדה שם. זה היה דבר נפלא. האדם נכנס לארמון ופתאום מוצא את הדבר הכי מפואר, הכי מודרני, שאפשר באמצע מצדה במדבר. אבל מי שישים לב, יראה, על המוזאיקה הזאת, איזו משפחה
בשלב אחרי שהורדוס המלך כבר נפטר, אז המורדים היו כאן. מי זה היו המורדים? אלה שבסופו של דבר מצדה נפלה כשהם שלטו, היו אותם יהודים שהם לא היו מוכנים להיכנע לרומאים, והם החזיקו את נס המרד, אם אינני טועה, 3 שנים אחרי החורבן, עדיין הם החזיקו בנס המרד. והמלחמה הייתה, כמו אצל היוונים, הייתה מלחמה על התרבות. זה לא היה רק מלחמה מי ישלוט כאן, אלא גם זה תרבות ישראל מצד אחד, ותרבות רומא, שהיא התרבות הפאר, שהורדוס היה המייצג אותה באותה תקופה. אז על אותה מוזאיקה, באמצע, אתה מוצא טבון. מה זה טבון? טבון זה דבר שאופים בו פיתות, אופים בו לחם. מה, תגיד לי, מצאת לך מקום לעשות טבון על המוזאיקה? אני זוכר שביקרתי שאמרתי בליבי, מה בעצם המשפחה הזאת רצתה להראות? כל הפאר הזה, כל הלוקסוס הזה, כל הדבר הזה, זה מצד אחד. מצד שני, להפות לחם לילדים, שזה ערך משפחה, הקדושה, כן, להחזיק. אז הם כאילו באופן הפגנתי לקחו ועשו את הטבון הזה על המוזאיקה עצמה. רק אני רוצה להראות את החידוד הזה. שהתרבות היוונית התפשטה כמו אש בעולם, זה לא היה פשוט. כשאלכסנדר מוקדון כבש את העולם, הוא הביא איתו לא רק את הארכיטקטורה ואת הארמונות ואת היפה, הוא הביא פילוסופיה שלמה, תורה שלמה, של אפלטון ואריסטו שהיו עוד לפעמים, וזה כבש את העולם, העולם פשוט הלך על פיהם. ופתאום עומד לו עם ישראל ואומר, עד כאן, סטופ. אתם בתרבות הזאת, אתם לא תצליחו לגעת בדבר שמיוחד לנו, לעם ישראל. מה מיוחד לעם ישראל? המיוחד ישראל זה לא החיצוניות, זה הפנימיות. מה שנקרא בלשון שלנו ערכים. הערכים זה הדבר הכי חשוב. הצדק, היושר, הצניעות, המשפחה, הדברים האלה זה הדברים הכי חשובים בחיים. על זה עם ישראל מתנהל 2000 שנים. אז ככה בא לידי התנגשות שתי התרבויות האלה. ורק שתבינו מה זאת אומרת התפשטות של תרבות. אתם לא זוכרים את זה, אבל פעם היה התרבות שנקרא איפיס. אתם עוד לא נולדתם. זה היה באמריקה איזה קבוצה, ביניהם כמובן יהודים, שאמרו, הרעיון היה לעשות אהבה. לעשות אהבה. זה היה הרעיון. לעשות אהבה, מה זה לעשות אהבה? שכל החיים החומרניים שהפיינו את התרבות המערבית, זה פתאום, זה לא חשוב. אנשים התחילו לגדל שערות ככה. התחילו לקרוע את הבגדים, ללכת עם איזה... העיקר מה בחיים? מה העיקר בחיים? אהבה. זה נכון אלא מה אתם אומרים? אבל התרבות הזאת של האיפיס, של לעשות אהבה, זה התפשט בעולם. מיליונים מיליונים אנשים, פתאום ראית, כולם כאן אפילו, פתאום הולכים ככה, זרוקים, זה, הולכים, אני יודע, לחופי הים, מנדולינות, עניינים, לא משנה שבסוף זה הגיע לסמים ולרצח ולכל מיני דברים מהסוג הזה. רק שאין לנו מושג מה זה התפשטות של תרבות. ופתאום התרבות הזאת כבשה את כל העולם כמעט. התרבות הזאת שעושים אהבה, זה הדבר. אותו הדבר היוונים באותה תקופה. והייתה, זה כבש את כל העולם. וכאן זה נעצר, אבל גם הם, כמו שאומר הרב, הצליחו לטמא את השמנים. דיברנו על זה באחד השיעורים, שמן זה אור בפוטנציה, השמן. אור, זה אור גנוז. בתוך השמן גנוז האור. אנחנו מדליקים את השמן זה הצד הפנימי, צד שבעצם מבטא את הצד הרוחני של האדם. אכן גם המילה נשמה, יש שם את האותיות שמן, אותיות שם, אותיות שמן. וכאן היה המאבק הגדול. האם התרבות הזאת היא תתפוס את מקומה של הטהרה, טהרת המחשבה, טהרת המשפחה, האם זה יתפוס את המקום או זה יתפוס את המקום? על זה הייתה מלחמה על באותה תקופה, וזה, אני מוכרח לומר, המלחמה גם היום. אנחנו חיים היום ב... גם כן בלא מלחמה כמו שהייתה פעם, אבל יש כאן מאבק תרבויות בתוך החברה שאנחנו חיים בה. מכל הבחינות המלחמה הזאת קיימת. ואין ספק שבניצחון יהיה בסופו של דבר לאותו שמן טהור שנמצא בחותמו של כהן גדול, שהוא לא הלך לאיבוד, הוא קיים בעם ישראל. השמן הטהור הזה, והשמן הזה בסופו של דבר יאיר ויאיר לכל עם ישראל, יאיר גם לכל העולם כולו. על זה מדבר כאן הרב. בכל זאת, באותה תקופה היה מצב קשה, נאמר, הדבר החזק ביותר זה הייתה התרבות היוונית, והיו חלקים גדולים בעם ישראל שממש התייוונו, ממש זה היה התרבות שלהם. הנה, כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען היות למופת לעם כולו, כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. זה להבין, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אני דרך אגב בדקתי את זה, זה נכון. ברא את כל העולם. בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים ואת הארץ, שזה כולל בה ואת כל אשר בה. עלינו לשבח לאדון הכל אנחנו. הוא ברא את הכל. כל בר דעת, בין יהודי, בין לא יהודי, מי שקצת מתבונן, יש לו ראייה רוחנית יותר על המציאות, על העולם, אז הוא מבין שאנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם שהוא מונהג על ידי, קוראים לזה אלוקים, אלוקים, אינסוף, אינסוף, כוח עליון, כוח עליון, זה לא משנה. ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, אני אומר רק למי שיש מבט רוחני, כי לא כולם יש להם מבט רוחני, לפעמים אדם אומר, מה שאני רואה זה מה שיש. הוא לא חודר פנימה בהבנה שלו, בהשגה שלו וכו'. אבל המבט הרוחני אומר שכל מה שקיים בעולם יש לו משהו שמאחד אותו. איזה דבר ערכי, דבר רוחני שמאחד אותו. המאחד זאת היא המגמה. המגמה, כן, כל מה שקיים בעולם יש לו איזשהו שאיפה, נאמר בלשון שלנו. שאיפה פנימית שקיימת והיא לא מתגלה לעיני כל, אבל היא מתגלה למי שבאמת זוכה לטהר את ליבו, את מחשבתו, את מידותיו וכל הדברים, פתאום הוא רואה, אני חי בעולם, שיש בו איזו שאיפה, שאיפה, השאיפה של כל העולם זה לטוב, להשתלמות, להתפתחות. זאת היא השאיפה ההיסטורית קודם כל. אבל לא רק ההיסטורית, השאיפה של הטבע, של הבריאה כולה, הכל זה להשתלם, להיות יותר טוב, להתפתח, להתחדש וכל זה. זה מגמה פנימית. רוחנית שקיימת. מי שרוצה לראות את המגמה הזאת, מישהו מעוניין כאן לראות את המגמה הזאת, לראות איך הכל לטובה, תבוא, יש קורס מיוחד במכון מאיר. פותחים את העיניים הרוחניות. אתה רואה, הכל לטובה. כמו נחום איש גמזו כזה, שהוא אומר הכל לטובה, הוא לא רק אומר. הוא חי את זה, הוא נושם את זה, למרות שיש לו צרות צרות. או כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא גם, דיברנו על זה בשבת קצת, יוסף הצדיק, זה פרשה שלנו, הוא גם, הוא בכל מצב, הוא אומר הכל לטובה. הוא נמצא בבירה עמיקתא, הכל לטובה. באיגרא רמא, הכל לטובה. זאת אומרת, המצבים שלו בחיים השתנו מקצה לקצה כל הזמן. אבל זה לא יזיז לו את האמונה, כי הוא זה, זה לא משנה. אם הוא למעלה או למטה, מצב רוח כזה, מצב רוח אחר, הוא מאמין שהכל מאלוקים והכל לטוב. זה יוסף הצדיק. יש מגמה אלוקית בכל דבר. הרצון של אלוקים נמצא בכל דבר. מלכותו בכל משלה. מלוא כל הארץ כבדו. הוא חי את זה. הוא נושם את זה. ובכל מצב הוא רואה את המגמה האלוקית. מתנה טובה, נכון? יש לו מתנה טובה. הקדוש ברוך הוא חנה אותו. אז רש"י אומר, מאיפה הוא קיבל את המתנה הזאת? מאבא שלו, מיעקב אבינו, שהוא לימד אותו, כתוב, בן זקונים, מה זה בן זקונים? אומר רש"י במקום, זה בן חכם, כן, בן חכם, מהזקן זה חכם, אז הוא היה, לא רק שהיה צעיר, אלא היה גם חכם, אז הוא היה חכם, והוא בכל מקום היה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד, אבל, האמונה שלנו היא לא רק שאנחנו מאמינים שהכל מאת השם, והכל, קודם כל מאמינים במציאות השם בכלל, שיש מקור לכל, שהוא עומד ביסוד הכל, כל מה שקיים בעולם, הכל זה מאמיתת הימצאו של הבורא. אלא אנחנו מבינים ומשיגים שהקדוש ברוך הוא שדרג את העולם, או דירג את העולם. העולם שאנחנו חיים בו, יש בו מדרגות, 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 מדרגות. גם ביהדות, גם בפילוסופיה הכללית, כולם מתייחסים לדירוג הזה שהעולם נבנה בו. מתחיל מיסודות, ואחר כך יש דומם וצומח ובעלי חיים ואדם וכו'. מדרגות, מדרגות. המדרגות האלה הן מדרגות שיש בהן פונקציה. יש בהן תפקיד. לכל פרט בתוך כל המדרגות האלה יש איזשהו תפקיד. התפקידים האלה משתנים, כשהאדם כמין האנושי, הוא הייתי אומר, התפקיד הכי מרכזי בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה, כולל הכוכבים והקוסמוס, ועולם הנגלה, ועולם הנסתר, והמלאכים, וכל הדברים האלה, השיא, נאמר, שיא המדרגות של כל הבריאה כולה זה האדם. למה האדם, תשאלו אותי? למה אתם לא שואלים אותי?
למה האדם?
תשאלו את הקדוש ברוך הוא, אל תשאלו אותי. אבל התורה מגלה לנו למה האדם. למה האדם הוא יותר מחתול? למה האדם הוא יותר מצמח? למה האדם הוא יותר מהשמש? אני אגיד לא, מסיבה פשוטה. האדם יש לו את הסגולה לגלות את אור השם בעולם, את הטוב של אלוקים בעולם. כל הדברים האחרים משרתים את המגמה הזאת. כל מה שבראתי, בראתי לכבודי, כך אומר חז"ל. ומהו כבודי? מה כבודו של הקדוש ברוך הוא? כבודו של הקדוש ברוך הוא זה אור השם. רצון השם, אומר. רצונו של אדם כבודו. מלוא כל הארץ כבודו, הכוונה היא רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון הטוב. גילוי הרצון הזה, הסגולה הזאת, היכולת לגלות את הרצון הטוב הזה, זה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את האדם. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. נכון, אנחנו אפר מן האדמה. אבל ויפח בו נשמת חיים. והיא האדם לנפש חיים. המהות של האדם באשר הוא אדם זה גילוי אור השם בעולם, הטוב האלוקי בעולם. למה המשל דומה שתבינו, זה כמו מנורת חשמל. המנורת חשמל הזאת, יש לה את התכונה, הסגולה, הטכנולוגיה נורא ככה, להעיר. חוט החשמל הוא לא מהיר. חוט החשמל הוא רק מעביר את הזרם, אבל המנורה היא מהירה. כנר השם נשמת אדם. אנחנו, האדם באשר הוא אדם, הנשמה שלו היא נר, היא מהירה בעולם. זה מכאן נרות נשמה. המנהג הזה לנפטר, להדליק נר נשמה, זה מכאן בא מהעניין הזה. זאת אומרת, הזרם קיים בחוטים. גילוי, האור, או האנרגיה, זה לא מספיק חוטים. צריך איזשהו מתקן האור הזה יתגלה, יופיע, זה האדם. נאמר, הדומם, הצומח, החי, כל זה זה החוטים. הטופ זה באמת האדם, כמו מוח בגוף האדם. הידיים, הרגליים, הכל חשוב, אבל בלי מוח, אז איך אומרים, אתה בבעיה, אתה לא מתגלה האדם שבך. לכן כשיש לא עלינו איזה ילד שלא מקבל חינוך טוב, הוא פוטנציאל גבוה, ובסוף לא יצא ממנו שום דבר, זה צער גדול מאוד, למה? כי הוא יכול להיות אור, יכול להביא הרבה דברים טובים, ובמקום זה הוא נעשה שובב גדול, משהו כזה, דוגמה. למה? כי האדם, המהות שלו זה באמת להעיר בעולם, לתקן את העולם, להוסיף בעולם. זה מהות, זה מובן הדבר. זה ברמה האנושית, הכללית. כל אדם באשר הוא אדם, ייצור על כזה שבא להיטיב ולהעיר ולתקן את העולם.
כן. יש אפשרות שהאדם ידע מה הוא צריך לתקן בעולם?
כן. יש קורס מיוחד לדבר. תלמד תורה, תדע מה לתקן. זה באמת אתה צודק. מה התפקיד שלי בעולם? מה אני צריך לתקן בו? לא כל אדם יודע. לפעמים אנשים חיים מתוך אנרציה. נולדים, חיים כל החיים. הוא לא יודע בעצם מה התפקיד שלו בעולם, בחיים. עד שהוא בא למכון מאיר. כשהוא בא למכון מאיר, לפעמים באים אליי בחורים, רוצים להתחתן, לא להתחתן, כן להתחתן, יש להם שאלה. אני אומר, אתם יודעים מה אתם רוצים בחיים שלכם? אומרים, חלק אומר, לא. אז אני אומר, איך תתחתן? כי אתה לא יודע מה שאתה רוצה מעצמך, אתה לא יודע מה התפקיד שלך. וחלק אומר, כן. דווקא היום ניגש אליי תלמיד, שכבר לומד כאן שנה ומשהו, הרב, אני יכול לקבל רישיון להתחתן? אמרתי לו, איך אתה מרגיש? מצאת את עצמך? מצאת את התפקוד שלך? מה הכיוון שלך בחיים? מה אתה רוצה? הוא אומר, נדמה לי שאני כבר יודע. כן.
יש לי תשובה בשבילו.
כן.
פעם היה אצלנו בבית, בא לעשות איזה ערב, איזה משהו שנחשב מקובל. לא זוכר בשם שלו. אולי הרב קבס או משהו, אבל לא זוכר. היו איזה 200 איש, ואז הוא אמר, בסוף הערב אני אגיד לכל אחד מה התיקון שלו. עכשיו אני מסתכל על השעון, 11 בלילה, 11 וחצי, 200 איש, כל אחד איזה דקה. אנחנו נלך לישון 3 בבוקר, אמרתי לאשתי, בוא נתקרב, שנהיה ראשונים ולך לישון. טוב, הוא גומר את השיעור, ואז אמרו לו, רגע, אמרת שתגיד לכל אחד מה התיקון שלו? הוא אומר, אה, כן. אתה לא צריך אחד אחד, אני אגיד את זה לכולכם ביחד. כל אחד, מה שקשה לו, זה התיקון שלו. קשה לך עם כסף, זה התיקון שלך, קשה לך שמירת עיניים, זה התיקון שלך. קשה לך שניהם, זה התיקון שלך. ככה הוא
עליו. זה יהיה חינם, הוא צודק. קדוש ברוך הוא מגלגל לכל אחד אתגר בחיים. קושי זה אתגר. האתגר זה, אבל אני לא מדבר ברמה הפרטית, שכל אדם יש לו את האתגרים שלו. אני מדבר כאן ברמה, כשמדברים כאן על האדם באשר הוא אדם, באופן כללי, כן. התיקון של האדם באמת זה להיות אדם טוב. זה התשובה. להיות טוב. תהיה סנדלר, אבל תהיה בן אדם טוב. תהיה רופא, תהיה בן אדם טוב. תהיה חקלאי, תהיה בן אדם טוב. תהיה בעל משפחה, תהיה בן אדם טוב. השאלה היא איך להיות טוב, כן? ודאי, תמיד, האתגר הוא לכל החיים. להיות טוב זה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. יש לך קשיים באיך להיות טוב. כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה. זה נרמד, מה שאני אומר כרגע.
מה שאומר, תתקן הכל.
להיות בן אדם טוב, למה? זה כתוב בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה אחרי כל מעשה בראשית. והנה טוב מאוד. אז אומרים חז"ל, טוב מאוד. מאוד זה אותיות אדם, טוב אדם. והנה האדם הטוב. אז יצר, ומה שכתוב שם, הכוונה היא לא רק לאדם הראשון. הכוונה לכל אדם באשר אדם. כולנו בעצם צאצאי האדם הראשון. מה שיש באדם הראשון יש בכולנו. זאת אומרת, המהות שלנו, העובדה שהשם יצר אותנו, ברא אותנו, זה באמת להיות אנשים טובים. כל אחד לפי מדרגתו. עכשיו, שאלה מה זה טוב? האם טוב זה יחסי? האם טוב זה מוחלט? האם יש חברה של קניבלים? קניבלים זה אוכלי בני אדם. יש כאלה. אתה, יש קניבלים. אתה יושב לך פעם, אני רוצה להגיד לכם, באירופה היו קניבלים. לפני 3,000 שנה או משהו כזה. היית יושב בברלין על ספסל ונח ככה, נרדם לך, פתאום מישהו אכל לך את האוזן. הוא אומר, מה זה? זה המוסר שלנו, זה הטוב שלנו, אחד אוכל את השני. סליחה, לא רק קניבלים מבחינת אוכלי אוזניים, או אוכלי רגליים. גם אוכלים מבחינה נפשית, אוכלים אחד את השני. מהו הטוב באמת? אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכם. זאת אומרת, השם עשה איתנו חסד. והחסד הזה שהוא נתן לנו תורה. התורה היא בעצם גילוי הטוב של אלוקים אלינו. אלינו כבני אדם. כבד את אביך ואת אמך, זה טוב, כי זה כתוב בתורה. לא רק שזה טוב מבחינה מוסרית, אלא זה טוב כי אלוקים מצווה עלינו לכבד את ההורים. לכן אני אומר, אתה רוצה לדעת מה התפקיד שלך בעולם? להיות בן אדם טוב. עכשיו, מה המקצוע שלך בעבודה, דברים כאלה? יש הבחנה, יש קורסים להבחנה, אני יודע, כאלה.
כבר סיימתי ללמוד לכל ברוך השם.
אבל בסדר, אבל מה שאתה עושה לא משנה. תהיה בן אדם טוב. זאת תכלית האדם, האדם באשר הוא אדם.
ממי פה אני אגיד, אם אני אומר, מה זה בן אדם טוב? לב טוב?
לעזור
לאנשים?
תורה! תורה, התורה זה סדר החיים הנכון והטוב לכלל, לאנושות, לעם ישראל ולפרט ישראל, למשפחה, לכל דבר ודבר. שולחן ארוך, מסודר, שולחן מסודר. באמת מאיפה אני יודע מה זה טוב ומה זה לא טוב בעולם כל כך מורכב. אז זה חסד גדול, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו סדר שלם שהמהות שלו, המגמה הפנימית שלו זה גילוי הטוב. לכן אומרים אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי תעזור. כל מה שאמרתי לכם כרגע זה הקדמה למה שאני אומר. אם כן, הקדוש ברוך הוא דירג את העולם, והאדם הוא במהות שלו, האדם זה לגלות את הטוב האלוקי בעולם על ידי החיים שלו, על ידי המציאות שלו, על ידי המידות שלו, על ידי המעשים שלו. זה לא רק עניין של מחשבות או דברים כאלה. זה מציאות של טוב. אבל בתוך המין האנושי יש מדרגות מדרגות גם כן. והמדרגה של עם ישראל זה עם עם נשמה טובה, שהיא מקרינה את הטוב הזה, את הטוב של אלוקים, אור השם בלשון שלנו, לאנושות כולה. זה תפקיד עם ישראל. תפקיד עם ישראל אורו של עולם. להעיר לעולם, זה תפקיד האומה. אבל גם בתוך עם ישראל יש מדרגות, 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 מדרגות. והמדרגה, שיא המדרגות של הטוב זה הכהן הגדול. הכהן הגדול זה אדם אחד שככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, שהיה בית ראשון ובית שני גם באיזה מידה. אדם אחד, זה מה שהרב כותב כאן, שהוא דוגמה, דוגמה אישית בשלמות שלו, במידות שלו, במעשים שלו. והוא, הכהן הגדול הזה, הוא מקרין על כל האומה. הוא מזכה את כל העולם, הוא מגן על כל האומה. ביום כיפור הוא מתפלל על כל האומה, בקודש הקודשים. זה מציאות מיוחדת במינה, שלצערנו הרב, אין לנו היום בית מקדש, אז גם אין לנו את הכהן הגדול. אבל המידות האלה של הכהן הגדול, שכל שבטי ישראל על הלב שלו ועל הכתפיים שלו, המידה הזאת של הכהן הגדול, על זה מדבר כאן הרב. אומר כאן חידוש גדול, הוא אומר, ניצוץ מנשמתו של הכהן הגדול הזה, הטוב הזה, המקרין הזה, המאיר הזה, לכל האומה, הוא נמצא בכל יהודי ויהודי. והוא מסביר גם מדוע הרב. הוא אומר שאנחנו ממלכת כהנים. זאת אומרת, לא רק שבתוך עם ישראל יש כהנים, אלא אנחנו כאומה אנחנו כהנים. העם היהודי יש לו את התפקיד של הכהנים. כמו שהכהנים הם מקרינים, הם משפיעים על כלל ישראל, האומה בכללותה היא מקרינה, משפיעה על כולם. לכן, כל יהודי ויהודי יש לו את המימד הכהונה הזאת, או במילים אחרות, נשמה טובה, שיש לה הערה מיוחדת לכל יהודי ויהודי. ואומר, הרמז זה הפח הזה בחותמו של כהן גדול, שנמצא בבית המקדש, שבעצם הוא נמצא אצל כל אדם ואדם, הפח הזה. שזה שמן, וצריך להדליק אותו, זה הכל, בסך הכל. רק להעיר אותו. אתה רואה את זה לפעמים בחוש, איך שאדם שהוא קבוי, מבחינה נפשית, רוחנית ומוסרית לפעמים, אתה רק נוגע, מגיע לפח שמן הזה, לפוטנציאל הזה, לניצוץ הזה, לצד הפנימי הזה, אתה מדליק, מדליק אותו, אתה רואה, אופ. מה, תגיד לי, מהרוע הזה יכול לצאת אור? פתאום הקליפות נמסות, הקוצים נעלמים, הכל, פתאום הדברים משתנים מקצה לקצה. הדוגמה, פרשת השבוע. פרשת השבוע, יהודה עם תמר זה סיפור לא מעולם הזה, על פניו סיפור מאוד קשה. מזה נולד המשיח. בן פרצי, פרץ. יש איזשהו ניצוץ אלוקי, גם בדברים שנראים לנו על פניהם, הדברים הכי, הכי שפלים והכי נמוכים, מתור זה יש שם גנוז. כל העניין שלנו זה באמת להדליק את הנר, זה הכל. לגלות את הפח שמן הזה, זה נס, ולהדליק אותו, על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, היוונים כבר, הגיעו כבר אפילו לתורה, הגיעו לכהונה, ידוע שהכהנים בבית שני, בחלק השני של בית שני, הם היו מושחתים, הם היו קונים את הכהונה בשוחד, בכסף, אנשים שהיו, כל שנה הם מחליפים כהן, למה הם מחליפים כהן? כי כהן כזה, כשאני חז קודש וקודשים, הוא היה מת. אז הוא ידע, הכהן הקודם הרי מת. אז הוא ידע, הכהן הזה היה כל כך מושחת, רודף כבוד, ורוצה שיקרו לו כהן גדול, שהוא היה מוכן למות בשביל זה. אז הוא ידע, אז היו קושרים לו שרשרת של ברזל על הרגל, עם, איך אומרים, חבל כזה. כשהוא נכנס, היה מת, היו מושכים אותו מקודש וקודש. אז הוא אומר, הכהונה, גם כן, היא בעצמה, הכהן הגדול, הושפע מהתקומה של היוונים, והייתה הידרדרות מוסרית. אבל ברוך השם שהיום חזרנו על עצמנו, חוזרים על עצמנו, כן.
שאלה קצת מורכבת, ואם שנה וחצי במכון לב, וזה לא בדיוק, כשנכנסים ללימוד התורה, אתה רואה שיש סליקטיב.
כמה? שנה וחצי? זה הכל. אני אגיד לכם, רבי עקיבא למד 40 שנה. 40 שנה, הוא חי 120 שנה. 40 שנה היה רועה צאן. אדם פשוט, לא ידע קריאה וכתיבה, לא ידע שום דבר. 40 שנה למד במכון מאיר. יש לך עוד, כמה עוד?
38.5.
מבטיח לך. כן, כן, אני מאשר לך. ו-40 שנה הוא הנהיג את עם ישראל, רק אחרי שהוא למד. 40 שנה הוא היה מוכן לקחת אחריות על קצת פרופורציות לדברים האלה. לימוד תורה זה לא קורס מזורז לנהיגה, עשית רישיון, אתה גמרת, זהו. לימוד תורה זה סוג הדברים שלומדים כל החיים, קודם. והתיקון לא מתחיל מההתחלה ונשלם, אלא התיקון הוא הדרגתי, לוקח הרבה זמן. וכמה שאדם לומד יותר, ואני ראיתי, סליחה, אני אומר בחוש, אני ראיתי אנשים שלמדו כמה שנים, אנשים שלמדו כמה חודשים, או שנה, שנתיים. מה ההבדל בין אדם שסופג לתוכו תורה במשך שנים, ובין אדם שהוא עושה קורס מזורז לתורה או משהו כזה? זה משהו לגמרי. כמו עץ, מה אני אגיד לכם? עץ שעושה פרי, הוא גדל הרבה שנים. אבל עץ שגדל כמה שנים, אני עושה מעט פירות, זה דבר פשוט, רואים את הדבר הזה בחוש. תורה היא מבחינת עץ חיים היא למחזיקים בה. לכן יש לך שאלה טובה, שנה וחצי זה לא מספיק, צריך עוד 38 וחצי שנה רק בקורס. אחרי זה נראה מה התוצאות.
אבל השאלה שלי, כשנכנסים לעולם של תורה, רואים עולם מאוד מאוד מורכב מבחינת הטקסטים, מבחינת המון מגוון דעות מאוד מאוד רחב, שכל האמונה ובכל דעה שתיקח...
אתה צודק. התורה היא משולה לעץ. יש להבדיל תמיד בין הענפים ובין הגזע. כי אם אתה לא מבדיל בין הענפים לגבע, אתה יכול להתבלבל. ולכן דוגמה, יש כאלה שהם חסידים. יש נקרא חסידי הרב קוק, חסידי הרב מחבד, חסידי ברסלב, חסידי גור, חסידי פה, חסידי שם. לא משנה. זה טוב להיות חסיד, חסיד, הגדר של חסיד זה אוהב אלוקים. אוהב, יש אדם שאוהב את אלוקים, אהבת אלוקים. בסדר. אבל צריך מאוד לא להתבלבל, אני אומר את זה לתלמידים, אני אומר את זה לעצמי. לפעמים אדם נתפס לענף של התורה, והוא שוכח את השורש, את הגזע, את ה... הוא נמצא בענף, הוא חושב שהענף זה כל העץ. אני בדקתי, ענף זה לא כל העץ. לכן לפעמים אדם נמצא איזה חסיד של משהו, הוא לומד איזה משהו, והמשהו הזה, זה כאילו זה מה שיש, רק המשהו הזה. אם זה הגמרא, הגמרא לא, הגמרא זה שייך לגזע. כי גמרא כולם למדו, רש"י למד גמרא, אני בדקתי, הרמב״ם גם למד גמרא, וגם הרבנים החסידים, גם כן למדו. גמרא זה שייך לסוג הלימוד ששייך לכלל ישראל, לכל העדות, לכל החסידויות, לכל, זה השיבר הראשי, זה הצינור הראשי שכל עם ישראל שותה לאורך כל הדורות. אבל פתאום איזה ענף לקחת את, איך זה נקרא, טניה, ולהגיד רק טניה, 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 כן טניה, אבל לא רק טניה. אבל אם אתה רק בטניה, אז אתה בענף, אתה לא בעץ. אותו דבר, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק. רגע, מה עם הגמרא? הנה, הרב קוק עכשיו כתב משהו על פי הגמרא. הרב קוק למד את הגמרא, מה אתם אומרים? לכן אני אומר, אתה צודק. יש הרבה דבר, אבל צריך להבחין בין עיקר לטפל. או יותר נכון, בין החלק ובין הכלל. החלק מקומו מונח. לא יכול להיות שהחלק יהיה הכלל. הענף יהיה כל העץ. זה מאוד צריך להיזהר. אדם שהוא לומד תורה, שלא יקבל מה שנקרא בלשון שלנו לנישה. נישה זה זרם צדדי, זה דבר צדדי, והוא יתנתק מהשורש, מהמקור, מהדברים העיקריים. זה ברור. טוב רבותיי, אז אנחנו כהנים, נכון? כל אחד יקבל ממני רישיון מבחינה הזאת, שיש בו צד כהונה נאמר. אמרנו, מה זה כהן? נשמה טובה. כל עם ישראל יש נשמה טובה, וכל יהודי ויהודי יש נשמה טובה. וזה גם כן, היוונים ניסו לטמא, אבל לא צלחה דרכם. פח שמן של כהן גדול נמצא אז ונמצא גם היום בעזרת השם. Thank you.